נתחיל שבת שבת פרשת משפטים וגם שבת שקלים קוראים בפרשה בתחילת פרשת כתיסה
וגם שבת מברכים
חודש אדר, נכון. אז בכל העניינים האלה נשתדל לפיית הדשמי על הגעת ונתחיל בשאלה מפסוק שבדרך כלל עוברים עליו, פסוק בפרשה שבדרך כלל עוברים עליו בחטף, כי הוא נראה ללא כל עניין מיוחד. פסוק אומר, אני מדבר על הפרשה שלנו, פרשת משפטים, חומש שמות, פרק ד', פסוק ו'. השיעור יהיה לעילוי נשמת הרב רחמים חג'אג' ולעילוי נשמת הצדיק הרצל בן עמליה ושרון, וכן לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם רבי ציון בן דולת. אז הפסוק אומר ככה: ויקח משה חצי אדם ויסן בהגנות וחצי אדם זרק על המזבח. כן, כי בתוך כל הפרשה זה משהו, הפרשה כוללת הרבה מאוד דינים, הרבה מאוד דינים שקשורים להלכות. זה פרשה שיש בה הרבה מאוד הלכות, דיני עבדים ודיני, כל דיני הנזיקים מתחילים מפסוקים שבפרשה הזו וכו', ופתאום יש איזה פסוק: ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות וחצי אדם זרק על המזבח. כיוון שזה לא קשור כי זה יכול לשום דבר, זה גם משהו שעוברים עליו. המוח גורם לנו להחליק על דברים לא ברורים, ואנחנו מיד עוברים לפסוק הבא: ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. זה דבר ברור. אז בין דברים ברורים, כשנבלע משהו לא ברור, ככה נטייה היא לדלג עליו. ועדיין ישנה שאלה ששואל האוהב ישראל: מה זה הגנות ומה זה חצי אדם, ולמה משה עושה את הדבר המשונה הזה, לוקח חצי מאדם זורק על המזבח וחצי אדם זורק על העם, מתיז על העם דם. והשאלה מתחדדת ומתעצמת משום שהדם שמדובר עליו זה דם של הזבחים, זבחים שלמים, פרים, שוחטים פרים, שוחטים את הפר, ומהדם שלו היו מזים, עושים את ההזעה הזו. משה רבנו, איך הוא ידע לקחת בדיוק חצי אדם? תחשבו על זה, יוציא חצי דם בדיוק, איך הוא ידע?
זה לוקח חצי מהפרים.
ועדיין, זה לא נותן חצי דם. כל מי שראה פעם אי פעם שחיטה, זה יודע שיוצא דם התמצית, ועוד דם הנפש, ואחרי זה מפסיק לצאת דם. זהו. כל זמן שהלב עדיין פועם, יוצא דם. זה לא כמויות גדולות מאוד. אז יש שאלה על העניין הזה. כמובן, איך הוא ידע ומדוע מחפי וכו'. ראשי הקדוש, הוא באמת נדרש לשאלה הזו. ובדיוק על המילים, ויקח משה חצי אדם, כמו שזוהר העיר, שזה גם לא נראה תמוה, אז שואל רש"י, מי חילקו? מי חילק את הדם? בדיוק לחצי. אומר רש"י, מלאך בא וחילקו. זה באמת פעולה שאדם לא יכול לעשות הערכה מדויקת של חצי אדם, ומשה רבנו נעזר על ידי מלאך. אבל עדיין השאלה היא כמובן שאלה במהות הדבר, מה זה העניין הלכאורה מוזר הזה, ואולי גם לא לכאורה, שבו במסגרתו לוקחים דם, מחלקים אותו, שמים אותו בהגנות, צריך להבין גם מה זה האגן הזה, ההגנות האלה, הכלים האלה, לכאורה זה נשמע כמו כלי, ומה מטרת הפעולה כולה. נכון? זה שאלות שנחוצות כדי להבין את הפרשה. מתוך כך, וכיוון שזה נכלל פרשת משפטים, ואנחנו יודעים שום דבר הוא לא מקרי, אלא הכל זה רקמה עדינה של רמזים גם לחיים שלנו היום וגם בכלל, וכיוון שמצטלבת עם הפרשה, מצטלבות גם העובדות שמדובר בפרשת שקלים שקוראים בה היא פרשה שנקראת לעולם בשבת שלפני ראש חודש אדר. היא נקראת פרשת שקלים, נסביר תכף אולי קצת מה זה. וגם פרשת שבת שמברכים בה את ראש חודש אדר. אז הכל צריך להיות קשור איכשהו לעניין הזה של אדם והגנות והמעשה הזה. והבעל אוהב בישראל, הצדיק מאפתא, הוא באמת נדרש לשאלה, והוא מביא כדי להבין קצת יותר את המושגים, הוא נעזר כמובן במדרש. המדרש תנחומא מביא על פרשת כי תשא, הוא מביא ניסיון להסביר מה זה האגן הזה. אנחנו, אם נחפש במילון אבן שושן, נמצא שהאגן זה כלי קיבול לנוזלים, כמו מין גיגית כזה, כן? זה כלי קיבול לנוזלים, וככה גם אנחנו משתמשים בשפה המקובלת היום. כשאתה מדבר על אגן, מדובר על כלי קיבול. האונקלוס מתרגם אגן בתור מזרקיה, כמו מזרק. זה לא כמו המזרק שאנחנו מכירים היום, אבל זה שוב כלי כלשהו לאיסוף נוזל. ואם מסתכלים בתנ"ך על המופעים של המילה אגן, בכל התנ"ך, תורה, נביאים, כתובים, אנחנו מוצאים שהמילה אגן מופיעה בסך הכל 3 פעמים, לא יותר, כאשר בפעם הראשונה זה אצלנו בפרשה, בפעם השנייה זה מופיע בישעיהו, פרק כ"ב, פסוק 24, שם נאמר, מכלי האגנות ועד כלי הנבלים, עד כלי זמר שהיו נבלים. אני חושב שיש בחוץ קצות. והפעם השלישית, ואולי המשמעותית יותר, נכון, זה נזכר בשיר השירים, נאמר שם שורך אגן השער. אל יחסר מה זה, נכון, שורך אגן השער. זה בשיר השירים. עדיין לא ברור לגמרי מה זה העניין הזה ואיך זה קשור לעניין שלנו, אבל לאט לאט אנחנו ככה ניכנס לעניינים. אבל לשון המדרש תנחומה בפרשת כי תשא על הפסוק שורריך הגן השער, אומר המדרש כך: זה שאמר הכתוב שורריך הגן השער אל יחסר המזק, שורריך זה סנהדרין. סנהדרין היו זקני עם ישראל, החכמים בעם ישראל, השופטים של עם ישראל, המחוקקים של עם ישראל. הם נשאו בתפקיד מאוד מאוד מכובד, נכבד וחשוב. כל אחד מיושבי הסנהדרין היה, אם הוא היה חי היום, הוא היה נחשב האיש הכי חכם בעולם, בלי ספק. ידעו 70 שפות, היו מקובלים עצומים, גדולי עולם, מחוקקים, כל אחד בפני עצמו היה ידע את כל התורה ישר והפוך על פה, את כל המשניות. היו אנשים מורמים מהם, ישרים, אגונים, צדיקים, כל מה שאפשר לומר ונדרש משופט. באמת היו בעלי תכונות טובות. אז אין שורך, אומר המדרש, זה סנהדרין. ולמה נקראו שרר? שוררך, שרר. שוררך זה השרר שלך. שוררך, שרר. מה אומר המדרש? מה השרר הזה נתון באמצעיתו של אדם? הוא מדבר על הטבור, אמצעיתו של אדם. כך סנהדרין יושבים בלשכת הגזית, שהיא באמצעו של מקדש. בבית המקדש היו לשכות. מי שיוצא אחרי זה יש שם דגל, יוכל לראות. ולשכת הגזית הייתה הלשכה האמצעית בבית המקדש. מה השרר הזה כל זמן שהתינוק נתון במעי אמו, פיו סתום ומן השרר הוא אוכל, חבל הטבור? כך ישראל אין אוכלים אלא מסנהדרין. לפיכך נמשלו כשרר, הסנהדרין נמשלו כמו חבל הטבור, כמו הטבור, ישראל אוכלים מפיהם של הסנהדרין, הם קובעים את הדין בעם ישראל לסנהדרין, ולכן נקרא שאנחנו קשורים אליהם לחבל הטבור. זה כמובן יכול להתקשר גם לעובדה שאנחנו מדברים באלה המשפטים אשר טסים לפניהם, כן, פה אנחנו פותחים סוגריים לרגע, אלה המשפטים אשר טסים לפניהם, שואלים חז"ל, למה נאמר אשר תשים לפניהם? אני צריך לומר לכאורה תשים בפניהם, או אשר תשים להם. מה זה לפניהם? מובא, יש כמה פירושים לדבר הזה. רש"י אומר, כשולחן הערוך, תערוך להם את הדינים בצורה, ואת המשפטים בצורה כזו, שמערכת המשפט תהיה כזו שתהיה ברורה לכל אדם, כמו שולחן ערוך. לכן הספר נקרא שולחן ערוך, ספר הקודקס החוקים של עם ישראל נקרא שולחן ערוך. אבל יש פירוש יותר פנימי, שאומר אשר תשים לפניהם, תשים לפנימיותם. שמערכת המשפט תהיה כזו שהיא נכנסת פנימה, מתיישבת על דעתו של אדם. היום שניים הולכים מבית המשפט, אחד, בדרך כלל שניהם לא מרוצים, אבל לפחות אחד ודאי לא יהיה מרוצה. במערכת המשפט העברי, ואני לא אכנס את זה עכשיו, אם יהיה זמן בלי נדר, ויצא לדבר, אני אסביר את זה בשבת, במערכת המשפט העברי, הדין לא רק נעשה ולא רק נראה, הוא גם מתקבל על דעתם של בעלי הדין, בין אם הם הרוויחו ובין אם הפסידו בדין. משום שהדיין חייב היה לפשוט את המשפט עד שהוא יוכנס אל תוך הפנימיות של האדם. שאדם יפנים את העובדה שהוא צדק אותה. ובעלי דין היו מגיעים לשמוע אם הם צודקים או טועים, שהם יודעים שמה שלא יהיה מקבלים את הדין. ולכן הדיין היה חייב לנמק את פסקו, ולנמק את זה באופן כזה שבעלי הדין יבינו אותו, לא באיזה ספרות מורמות מעם כאלה בלשון של מגדלי שם, אלא בצורה הזו שבעלי הדין יבינו אותו. וכל מקרה, כדי שאם ישאל אותו בעל הדין במה דנתוני, ככה זה לשון הגמרא בסנהדרין, במה דנתוני, איך הגעת לפסק דין הזה? הוא יוכל להראות לו את הדרך עד ההכרעה, והדרך הזו מבטיחה התורה היא תהיה לפנימיותו של אותו אדם, היא תשנה אותו. זה לא מתיימר להיות מערכת המשפט היום המערבית. הדין לא בא לשנות את האדם, הוא בא לקבוע לו מה יהיה כך או אחרת. מערכת המשפט העברי משנה את האדם. האדם אחרי פסק הדין הוא לא אותו אדם, הוא משתנה, כיוון שהוא מפנים את הדין. זה לפנימיותו, שתשים לפניהם לפנימיותם. נחזור לעניין שלנו, שהעם ישראל, כשהמדרש אומר שהעם ישראל אוכלים הסנהדרין, כוונת הדברים זה שהסנהדרין קובעים לעם ישראל את אורחות חיים. פשוטו כמשמעו, קובעים את אורחות החיים. לא שפשוט לכם, זה. ממשיך המדרש ואומר, הגן, מה הגן עגול? אף כך סנהדרין הייתה כחצי גורן עגולה. סנהדרין שהם היו יושבים, הם היו יושבים כחצי גורן. גורן זה מעגל שלהם. כחצי גורן זה באיזה מין קשת כזו. והם היו יושבים בצורה כזו כדי שכל אחד יראה את חברו. בחצי קשת, כשאם חצי קשת, כל אחד על הנקודה, כל נקודה על הקשת, רואה את יתר הנקודות. סנהדרין היו... סליחה? 72. זה סנהדרין גדולה, סנהדרין קטנה 23, אבל אנחנו מדברים כרגע על סנהדרין של לשכת הגזית, זה סנהדרין גדולה, 72. השער, מה זה שוררך אגן השער? השער שדומה לסוחר. אנחנו היינו חושבים שזה דומה ללבנה, אבל המדרש לא חושב כך, המדרש אומר אחרת. דומה לסוחר. מה הסוחר כל דבר שאתה צריך אתה מוצא בו? כך סנהדרין. מתארים, מטמאים, פוסלים, מכשירים, מתירים ואוסרים. הם עוסקים בכל תחומי החיים של האדם. כל תחומי החיים. הם היו בית משפט גבוה לצדק, לאב ולתנאל פרקי הבדלות, זה זילות של סנהדרין לדבר ככה, אבל רק בשביל ההדגמה. הם היו... גם בית הדין הגבוה לבית הדין לעבודה, וגם בית המשפט הגבוה לצדק, וגם בית המשפט לתעבורה, וגם בית המשפט, והכל ברמה הכי גבוהה, בכל תחומי החיים של האדם, כולל תחומי חיים שהיום לא מוסדרים בעולם המשפט. עולם המשפט לא קובע לך את איזה נעל תשרוך ראשונה בבוקר. סנהדרין קבעו את איזה נעל אדם יסרוך ראשונה בבוקר. נעל שמאל, סורכים נעל שמאל, נועלים נעל ימין, סורכים נעל שמאל. נועלים ימין, סורכים שמאל. אנחנו נוהגים בבוקר, בבוקר אנחנו נוהגים הכל על דרך הימין, קמים מהמיטה על צד ימין, לובשים את המכנסיים קודם כל רגל ימין, יד ימין בחולצה, וכן על זו הדרך, הכל, נוטלים ידיים קודם כל שמאל שופכת על ימין, כן? הכל על דרך הימין, הימין זה חסד, אנחנו מגבירים בבוקר את החסד על הדין, על השמאל, למעט שריחת השרוכים, שזה עושים קודם כל את השמאל, אוקיי? כי זה עניין של לקשור, עניין של לקשור ולהגביל ולצמצם, זה קשור לשמאל. אוקיי, וכמובן שיש אותה. זהו. אז עכשיו יש שאלה, מדוע סנהדרין ישבו בחצי עיגול, לא מהטעמים הנראים לעין, שזה הסברנו, שזה פשוט בחצי עיגול, כשיושבים בחצי עיגול, אז כל אחד רואה את חברו. זה דבר נחמד. והיו יכולים לשבת בחטא, זה היה פחות או יותר אותו דבר. למה דווקא במין חצי גורן, זה הלשון. וכמובן, מה הקשר בין פרשת השקלים, שהיא נקראת, כמו שהזכרנו, פרשת כתיסה, בהמשך החומש, לבין סנהדרין? מה הקשר ביניהם? וכמובן, ננסה לראות איך זה קשור באמת למעשה הזה של זריקת אדם, חצי אדם נתינתו בהגנות וזריקתו חצי על המזבח וחצי על העם. לפני שממש נגיע לנקודה, נסביר רגע אחד מה זה העניין הזה של השקלים. יש בגמרא יש מסכת שנקראת מסכת שקלים. אז היא פותחת את במשנה, המשנה הראשונה אומרת שם, באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאיים. שקלים זה מטבע. מטבע. היו לוקחים מכל אדם מחצית השקל, ולא משנה אם הוא עשיר או אני, זה לא הולך לפי המעמד הכלכלי, אלא זה מין מס גולגולת קבוע, אותו סכום מכולם, העשיר לא ירבה והעני לא ימעיט, זה מחצית השקל בדווקא. שימו לב לנקודה הזו כי היא חשובה להבין למה, אם יש אדם עשיר, הוא עושה לתת יותר, למה שלא תיקח ממנו? במיוחד שהשקלים האלה שימשו לרכישת קורבנות ציבור לשנה כולה. אז אם יש מישהו שיש לו יותר, הוא רוצה לתת יותר, למה שלא תיקח ממנו? ומאידך, אם יש מישהו שקשה לו ואין לו, למה שתיקח ממנו כמו שאתה עוקר מהשיר? כן, אבל שוויון בין אנשים לא שווים, זה לא בדיוק שוויון. שוויון זה שלכולם יש את אותה הזדמנות. אבל ברור שלמישהו שיש לו מיליון דולר, לבין מישהו שאין לו גרוש בכיס, לקחת בדיוק את אותו מטבע משניהם, זה סוג של אי שוויון. אבל מכל מקום, הדבר הברור והידוע, כמו שאנחנו בסייעתא דשמיא נראה, שלא רק שלקחו סכום שווה מכל יהודי, אלא לקחו בדווקא מחצית השקל. מחצית השקל. וחוץ מזה, כל מה שאנחנו כרגע מדברים, אנחנו זוכרים שזה בשבת שבה מברכים את חודש אדר. זאת אומרת, צריך להיות קשר מהותי בין חודש אדר לבין פרשת שקלים וממילא לפרשת משפטים ולכל הנושא הזה של סנהדרין היושבים כחצי גורן הגולה וכל יתר העניינים שדיברנו עליהם עד עכשיו חייבים איכשהו להתחרז. זה לא יכול להיות מקרה שכך יהיה, כן? שפתאום יצא שבת כזו. זה לא מקרה. אין מקרה. אין. זה צריך להיות קשר מהותי. ואת הקשר הזה, בגלל זה לשמוע, אני חושב שאפשר יהיה למצוא, קודם כל בלשון התורה. התורה אומרת בראש פרשת כתיסה, שם אנחנו מצווים על השקלים. אומרת התורה ככה: וידבר אדוני אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. בדרך כלל אנחנו יודעים שאין הברכה שורה אלא בסמוי מן העין, ולכן לא טוב למנות לא חיים של אדם, לא את מספר השנים שלו, לא למנות לו, לא חיים, לא מספר הילדים שלו, ולא את הכסף שלו. זה עושים לו עין רעה, אוקיי, או עין הרע. תגיד, את השנים, לא טוב למנות. לא. בני חיי ומזוני. בני חיי ומזוני. זה נקרא בלשון בארמית, זה בני, זה הבנים, חיי זה החיים, ומזוני זה הפרנסה. לא טוב לספר, לא טוב לדבר על זה, לא טוב שימנו לך את זה, לא טוב שאתה תמנה את זה לעצמך. כי אדם לוקח, יש לו חבילה של כסף, הוא סופר אותה כמה פעמים, תמיד חסר שטר. אחרי כמה פעמים פתאום חסר שטר. אתה יודע מה, יש לך ספור פעם אחת מספיק. אוקיי, עכשיו אומרת התורה, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל, מחצית השקל תרומה לאדוני. זו המצווה. אומר רש"י, משה רבינו במדבר, יצאו ממצרים. עכשיו יצא עם של עבדים ממצרים. אומר הקדוש ברוך הוא, זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל. מה מוזר בפסוק? היה צריך להגיד לו, כל העובר על הפקודים ייתנו מחצית השקל. מה זה ייתנו? אומר רש"י, הראה לו כמין מטבע של אש. איפה הוא מדבר שקלים? לא היה להם שם בנק ישראל מטפסות או מטבעות של שקלים, מטבעות מלשון להטביע. מאיפה זה? הראה לו, הקדוש ברוך הוא הראה לו, זה כזה רואה וקדש, כמו שאמר לו על הלבנה, עכשיו זה הצביע לו על לכאורה על מטבע של אש. אפשר לשאול גם למה זה דווקא מטבע של אש, הוא לא יכול להצביע לו מטבע של קרח. למה דווקא אש? אש יש לו תכונה שהיא מחייבת תנועה. ויש בתנועה של האש, יש חיות. כן? כל האש לא יכולה לעמוד. כל פעם להבה של נר, היא אף פעם לא עומדת, היא מרצדת, היא עולה ויורדת. כן? אותו דבר זה הנשמה שלנו, כי נר השם נשמת אדם. הנשמה שלנו מחייבת אותנו כל הזמן להיות בתנועה. אדם בריא חייב להיות בתנועה. כשהוא לא בתנועה, זה לא בריא. סימן שיש משהו לא בריא אצל האדם הזה. זאת אומרת, תנועה זה עניין נפשי. זה עניין רוחני ונפשי. אדם צריך להיות בתנועה. מקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, זה אדם שרוצה לעשות עסקים, או רוצה להתקדם, או מתעסק עם כסף, הוא חייב כל הזמן להיות בתנועה. אם אדם יושב במקום שהוא נמצא בו, זאת אומרת, הגעתי למנוחה והנחלה, זה ערובה לזה שיתחילו להתמעט לו. לכן זה נקרא עסק. כל דבר שמתעסקים איתו, מרבים אותו. כמו שאישה מתעסקת עם הבצק, לשה, פת, זה תופך. לא תתעסק, זה לא קורה כלום עם זה. אתה צריך להתעסק. כל דבר שאתה מתעסק איתו, אתה מרבה אותו. לכן כדאי להתעסק דברים חיוביים במשכם. כי גם כשאתה מתעסק עם דברים חיוביים, אתה מרבה דברים חיוביים. והפוך, מתעסקים עם דברים שליליים, עם הראש עסוק בדברים שליליים, הדיבורים עסוקים בדברים שליליים, עם חס ושלום המעשים גם עסוקים בעניינים שליליים, משהו תרבה בחיים שלך דברים שליליים. כל דבר שמתעסקים איתו, איפה שאתה מניח את ההתעסקות שלך, את האנרגיות של להתעסק במשהו, שם אתה מצליח אותו. לא כדאי להתעסק, כן? אדם בדברים שלא צריך. אדם מגרד איפה שלא מגרד. הוא מתעסק עם מקום שלא מגרד, זה ערובה לזה שיהיה לו שם פצע. ערובה. עדיף לא להתעסק בדברים שלא צריך, כי זה באמת לא דבר חיובי. אז מה זה? זה ייתנו כל העובר על הפקודים. אז אנחנו כבר למדנו שהמעברים בחיים המעברים האלה שאנחנו עוברים משכבת גיל לשכבת גיל, מגן מאמא לגן או לגנון, משם לגן חובה, משם לבית ספר, כל מעבר שאנחנו עושים הוא לכאורה לא הגיוני, לא הגיוני, כי לכאורה מנקודת המבט של הילד או התינוק או מה שזה לא יהיה שעובר את המעבר, במקום שבו נמצא טוב לו. סוף סוף הוא, כן, מי משלו, למה צריך את הגנון? זה חלק מהחיים, שאתה צריך לעשות את המעבר הזה. הגיע לגנון, יש לו גננת הכי טובה בעולם, נחמד לו, נעים לו טוב, נגיד תקווה, כן? יש לו גננת תקווה. אז הוא עושה מבסוט, מבסוט, הוא מאושר. למה הוא צריך לעבור לגן חובה? טוב לו איפשהו. לא, כדי להתפתח, אתה צריך לעשות מעבר, אתה צריך לעבור הלאה. כן, אז זו הדרך. כן, אדם מגיע לתיכון בשיא הפריחה שלו, אבל יש מעבר לצבא. הגיע לצבא, הוא כבר עם החבר'ה, הוא כבר אחרי, הוא בפזם, הוא כבר לא מטרטרים אותו ולא מריסים אותו וגם מתייחסים אליו בכבוד, ויש לו את החבורה שלו רעים לנשק וכמו אחים ויותר מזה וזה, ויופ, נגמר, הוא צריך לעבור הלאה. המעבר הכי קשה להתחתן, בכלל דבר בלתי הגיוני בעליל להתחתן לכאורה. מה רע לך לבד ונעים ונחמד, תלך מפה ולשם ותעשה מה שאתה רוצה? לא, אבל יש מעבר כזה שעוברים אותו. כל המעברים שאנחנו עושים בחיים הם קשורים כמובן גם למעברים שאנחנו עושים בנפש. אנחנו עוברים בנפש תהליך, וחלק מהתהליך זה לעזוב את המקום שאתה מונח בו כרגע, שנדמה לך שזה המקום הכי טוב עבורך. זה יכול, אם תחשבו על זה, זה יכול להתחיל מזה שהעובר אין לו שום סיבה לצאת החוצה. שום סיבה. שאל עובר בבטן, לא יצויר שאין שואלים עובר. האם אתה רוצה לצאת החוצה? יש בחוץ עולם שזורחת בו השמש, וכשהיא שוקעת עולים הכוכבים, ויש ירח נפלא מאוד מאוד, ויש עצים ופרחים, והכל ססגוני ויפה, מה יש לך שם? בוא צא. אבל אתה לא רוצה. מה רע לי? מה רע לי איפה שאני? חם לי ונעים לי ואני אקבל את כל מה שאני צריך, את 24/7 ואני מוגן ושקט לי ואני צף, כוח הכבידה כמעט לא עובד עליי, ולמה שאני צריך אותו? למעבר הראשון. לכן עובר נקרא עובר, כי הוא עובר מעבר, הוא המעבר הראשון, תחילת כל המעברים. ואני אגיד לכם יותר מזה, עכשיו בואו נלך לקיצוניות השנייה. אם אני אשאל מישהו מאיתנו פה, האם הוא רוצה לעבור לעולם הבא? היא לא טוב לי פה, יש פה קולה, יש פיסקוקים, למה לעבור? שמע, יש שם עולם אחר, הכל תענוג אינסופי. אתה נמצא כל הזמן במקום שהתענוגות הם כל ערב עין מתחדשים תענוגות. כל הזמן אתה בהתחדשות של תענוג. אתה רגע אחד לא נשאר באותו תענוג. כל הזמן עוד תענוגות, עוד תענוגות, עוד תענוגות, אינסופי, רוחני, סיפוק מלא. אתה כל הזמן בסיפוק. תעזוב סיפור עם הבוטן. עם הבוטנים, אני מסתדר, הכל בסדר. תעזוב, לא רוצה לעבור. מה אנחנו שונים מהעובר? לא שונים. ומה החיים מכינים אותנו? מכינים אותנו למעברים. מתישהו יהיה גם המעבר האולטימטיבי. יש מעברים בחיים, עוברים מעברים. ומי מישהו אמר ששם באמת, אף אחד לא יודע, לכאורה. אז מישהו אמר ששם בעולם, מה שקרוי העולם הבא, פחות טוב מפה? אם יש סיפורים, אז זה רק שיותר טוב מפה. אם יש לנו עדויות מכאלה שהיו וחזרו ולא היו מספרים, מחזל, מאיפה שלא נמצא, רק יותר טוב שם. ובכל זאת אף אחד לא רוצה לעזוב את המוכר. ואת העמדה שהוא נמצא בה כרגע. מה החיים מכינים אותנו מרגע הלידה, כולל לזה שהמעבר מוכרח. אתה רוצה להתקדם, אתה רוצה להתפתח, אתה חייב לעבור את המעבר ולהיכנס בפתח. לכן פתח נקרא פתח, כי הפתח מסמל את המקום שאתה נמצא בו ביחס למקום שאליו תגיע. אתה חייב לעבור פתח, אתה חייב לעבור התפתחות, אתה חייב להתפתח. פיתחו לי פתח כיחודה של מרד, ויצר לכם פתח כפיתחו של אולם. כוונת הדברים היא שאתה פותח פתח במודעות להתפתחות ולהתקדמות ולמעבר. מהמקום שאתה נמצא בו, שאתה חושב שהגעת אל אל המיצוי ולמקום הכי נוח ונעים ונחמד, שתדע לך לא, יש מקומות יותר טובים. זה רק שאלה של מעברים, שצריך לעבור אותם. בתוך המעברים האלה יש גם מעברים שנתפסים בעינינו כפחות נעימים, אבל כל מי שלמד ויודע כבר שגם מה שנתפס בעינינו כפחות נעים זה רק משום שאנחנו לא מכירים את כל הסיפור. אנחנו באמצע רואים סצנה אחת בסרט ולא רואים את כל הסרט. ולעתיד לבוא, כשהנשמה רואה את כל הסרט, היא מבינה שגם מה שנתפס בעיניה פה למשך זמן קצוב, בחיים האלה הם כולם קצובים, אז למשך זמן קצוב כשלילי הוא באמת חיובי מאוד, ואז התענוג הופך להיות פי כמה וכמה יותר גדול, כי גם מה שפה נתפס כדבר מאוד מאוד שלילי ומעיק, שם נראה כדבר הכי טוב שאפשר היה לעשות, הכי טוב. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות. וסמכנו כי ימות עיניתנו שנות ראינו רעה. זה כמו סמרתי את המנשק פעם, אבל זה קרה קצת מילתא דבדיחות קצת. אז פעם היה איזה פריס אחד שהיה לו החוכר של תחנת הקמח, היה יהודי. הוא מאוד מאוד אהב את היהודי הזה, מאוד היהודי הזה ישר והגון ועסק מלאכתו נאמנה, והפריס והוא ממש התחברו. יום אחד הפריס הזה היה צריך לנסוע לוורשה, והוא הביא תחתיו איזה גוי אחד שיפתח לו על האחוזה, ובתוך כך גם על התחנת קמח ועל היהודי ועל כל מי ששם. אז רק מה לעשות שהגוי הזה שהוא הביא תחתיו הפריס היה שונא ישראל. שונא ישראל זה לא משהו נדיר. זה ראה את היהודי הזה וראה שהפריס מקרב אותו אליו ואוהב אותו וכו', החליט להתעלל ביהודי. כל בוקר היה יהודי אומר בוקר טוב, הפריס היה נותן להם משות שתי מכות יפות. בצהריים הוא עובר לידו, אומר לו צהריים טובים, נותן לו עוד שתי מכות עם משות. ככה היהודי הזה הוקע, והפריס חזר. סוף סוף חזר הפריס, שואל את היהודי, נו איך היה? אומר היהודי כולו בוכה. הוא אומר לו, תשמע, חטפתי מכות בוקר, צהריים וערב. כל בוקר שתי צליפות שעות, כל תורן שתי צליפות שעות, כל ערב שתי צליפות שעות. אני כולי פצע וחבורה. אתה היית 30 יום בחוץ, אני חטפתי 90 מכות. אמר לו הפריץ, אני מאוד מתנסה ומצטער. אני באמת, באמת כואב לי. על כל הקלפת שעות, אני נותן לך רובל של זהב. אני לוקח שקית, 90 רובל של זהב, חוזר הביתה, כולו בוכה. אשתו אומר, למה אתה בוכה? אומר, חבל שלא נתן לי 200 מכות. סמכנו כי ימות עיניתנו. אז פה אנחנו עוברים כל מיני דברים, פחות מובנים לנו וכו'. לעתיד לבוא, כשיבוא לפום צער עזב, כשיבוא השכר ונראה, ונראה את הדברים באמת באור הנכון שלהם, כשנראה את התמונה כולה וכו', ויכול להתברר להיות טוב מוחלט, אז ודאי שהשמחה גם תהיה רבה יותר, וכן, רק שלא נצטער שלא קיבלנו עוד מכה. השם ייתן לנו את הפרסים בניסיונות פחות קשים, ניסיונות יותר עדינים. אנחנו, קשה לנו, אנחנו לא כאלה חזקים. אז אנחנו מדברים כמובן על מחצית השקל לפי לשון התורה, ו... המילה מחצית היא מילה מאוד מעניינת, כמו שאנחנו יודעים, היא משקפת חצי. אבל פה לא נאמר חצי השקל, אלא נאמר מחצית. שימו לב שהאותיות הרחוקות זה מם וטף, אותיות מת, והאותיות היותר קרובות לצדיק, שבאמצע זה חי. זאת אומרת, מי שקרוב לצדיק וקרוב לצדקה, הצדיק שצדקה מסמלת, הוא חי. ומי שרחוק, הוא מת. למה? למה מי שנותן צדקה הוא חי ומי שלא? כי, נכון, הפסוק אומר צדקה תציל מוות, אבל כוונת הדברים היא שמי שנותן צדקה עובד כמו משפיע. הוא משפיע. הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, אבל הוא מקבל בעל מנת לתת. ואז כשהוא נותן, הוא ממשיך זרימה בעולם. הוא ממשיך את התנועה הזו שדיברנו עליה. למה כסף תמיד הוא כמובן עגול, נכון? כי אנחנו יודעים שכסף מתגלגל. פעם אצלי, פעם אצלך, פעם אצל מישהו אחר, ככה זה מתגלגל. הוא גם זז, נכון, אז לכן נקרא גם זוזים, הוא זז. הוא עובר לסוחר, כמו שראים שעורך הגן השר, זה סוחר דווקא. סוחר זה מלשון סחור סחור. הסוחר יכול, א', הוא היה מסתובב, הסוחרים היו מסתובבים, מסתובבים בערים כדי למכור את המרכולת שלהם, אבל גם סוחר יכול לסובב אותך. אתה בסך הכל רצית לקנות אבטיח, פתאום ראית שהוא מכר לך חולצה. זה סוחר, זה סוחר. שיהיה בריאה בשלי, אז כשהייתי ממש ילד צעיר, עזרתי לו בעסק והוא היה מוכר בגדים. יום אחד אני עמדתי בחנות, וזה היה בגדי נשים. יום אחד עמדתי שם בחנות, הייתי אולי בן 12-13, ונכנס גבר, ואמר, תגיד לי, יש לך מכנס לגבר? אמרתי לו, לא. אמרתי לו, לא. אבא שלי. אמרתי, תגיד לי, איזה מי סוחר אתה? הבן אדם שואל לך, יש לך אבטיח, תגיד לו, כן. קודם כל שיכנס. עכשיו הוא יצא עם איזה מתנה לאישה, עם מתנה לבת שלו, הוא יצא עם משהו. תן צ'אנס. מה להגיד לו? סוחר. זה סוחר, שיודע ללכת סחור סחור. יכול לקחת את היתרונות של הסחורה ולהחתין אותם ואת המגרעות פחות להראות. זה סוחר. אז המחצית של השקל היא מאפיינת נתינת צדקה, שהצדקה היא כמובן מצילה ממוות, כי כל מה שהוא חסר תנועה, גם ברוחניות, מה שהוא חסר תנועה, הוא לא מתפתח, מבחינת מת. כל מה שהוא חסר תנועה, הוא בריחוק מהקדוש ברוך הוא. כל מה שהוא בתנועה של נתינה, הוא קרוב לקדוש ברוך הוא. הוא קרוב לחי החיים. למי שנותן את כל הטוב ואת כל השפע ודוחס את כל התנועה לכל העולמות. מה שגורם לנו לנוע זה הדחיפה שהנשמה שלנו, דחיפה במרכאות. זה ויפח באפיו נשמת חיים. זה הנפיחה שהקדוש ברוך הוא הכניס בנו את הנשמה שלו והיא נכנסה בתנועה. היא נכנסה בתנועה ומאז אנחנו מתרוססים. כן, יהי רצון שתמיד תהיה ריצה למקום טוב. וזה ההתרוצצות הזו שאדם מתרוצץ בעולם, מתרוצץ ארץ, מתרוצץ רק, זה הכל רצון. הכל מילים ששואבות מהשורש רק, ריש צדיק, שזה השורש שמתחיל את המילה רצון גם. זה משקף רצון, והרצון מניע אותנו. כשהרצון הוא חיובי, זה רצון לדברים חיוביים, זה מניע אותנו לכיוונים חיוביים בדרך כלל. כשהרצון הוא רצון להפך הטוב ולהפך הדברים החיוביים, אז שם האדם הולך. אין אדם רץ אלא למקום של ליבו חפץ. כך אומרת הגמרא. אין אדם רץ אלא למקום של ליבו חפץ. למקום של ליבו אינו חפץ, הוא לא רץ. הוא בקושי הולך או לא קם בבוקר. כן? אם אומרים לאדם, אומרים לאדם, צריך לקום לעבודה, קשה לו ועד שהוא מתעורר ועד שזה. תגיד לו, יש לך טיסה, אתה חייב לתרוך את המטוס ב-6 בבוקר, ב-6 בבוקר הוא כבר ב-4 מוכן פיקס וחכה למונית. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות. תנסו את זה, תראו, עם הילדים, עם איש לא תעשו עם עצמכם, תעשו את הניסיון, אתם תראו. כשאתה רוצה משהו, אתה מתעורר, השעון הביולוגי מהיר אותך אפילו חצי שעה לפני. כן ישנת, לא ישנת, זה לא, בכלל לא משנה. זה בכלל לא משנה. אדם הולך רץ למקום של ליבו חפץ. כשהרצון שלו מתעורר, אז החומר והגשמיות והגופניות הירודה שהגוף מושך אותנו אליה, אל כבדות, אל שינה, אל חוסר תנועה, חוסר תנועה, ולכן הגוף הוא נרכב בסופו של דבר, הוא חוזר להפך החיים והנשמה לא, הנשמה גוברת עליו, הנשמה היא רוכב על החומר, היא הרכב, היא הרוכב, והגוף הוא המרכבה. והמרכבה נכנעת לפני הרוכב, ולכן אנחנו עתידים לתת דין על אותם דברים שיכולנו להתגבר עליהם ולא התגברנו. כי אדם צריך לדעת שהוא יכול להתגבר על הכל. הוא הרוכב, הוא קובע. הוא קובע, הוא צריך להפנים את זה. זה לא קל, יש נפילות, והתלבטויות, וקושעים, זה ברור. אבל בסופו של דבר צריך להתחיל מזה שאדם יודע, אני יכול, אני מסוגל. קודם כל, אני מסוגל. הקדוש ברוך הוא נתן בי נשמה, היא יכולה בהגדרה להתגבר על כל תאווה של הגוף. כל תאווה. משינה ועד אחרון התאוות. הכל יכולה להתגבר. זה רק שאלה של רצון. רק שאלה של רצון. כשיש את הרצון, אתה יכול. הבני שחר בי אלימלך צבי מדינו, גאון ישראל, ענק שבענקים, היה גאון בנגלה ונסתר, הוא כתב ספר שנקרא בני שחר. בני שחר מביא פסוק, אומר, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך אדוני. בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך אדוני. הוא מסביר מה זה בחצוצרות, אל תקרי בחצוצרות, אלא בחצי צורה. בחצי צורה. כשאתה רוצה, מה זה אל תקרי? אל תקרא. במקום לקרוא בחצוצרה, תקרא בחצי צורה. בחצי צורה. מה הוא רוצה לומר? זה פסוק שאנחנו קוראים במזמור מן זין בתהילים. הפסוק הזה. שהוא נקרא לפני תקיעת השופר. לפני תקיעת השופר אנחנו אומרים שבע פעמים את המזמור הזה בתהילים. אומר רבי אלימלך מדינוב, יסוד אדיר, יסוד עצום, שצריך ללוות אותנו בחיים. אומר, רק כאשר אדם מרגיש את עצמו חצי צורה, שהוא מרגיש את עצמו לא מושלם, שהוא מרגיש את עצמו כמי שיש לו עוד מה ללמוד, שהוא מרגיש את עצמו כמי שעוד יש לו על מה לעבוד, מבחינת התכונות שלו, מבחינת ההנהגות שלו, מבחינת דרך ההתייחסות שלו לאנשים, מבחינת דרך ההתייחסות שלו לחיים, מבחינת דרך ההתייחסות שלו לקדוש ברוך הוא, מכל בחינה שהוא מרגיש שיש לו עוד מה לעשות בחיים האלה, שהוא בחצי צורה, הוא לא צורה שלמה, הוא לא מרגיש את עצמו צורה שלמה, רק אז וממילא מתאפשר לו לקשור קשרים אמיתיים עם הזולת, עם הקדוש ברוך הוא, עם המציאות, עם הילדים שלו, עם אשתו ואשתו עם בעלה וכן הזו הדרך. אם האדם מרגיש את עצמו בתחום כלשהו צורה שלמה, הוא לא מתפטר. הוא נח. הוא עומד. אין לי, לאן ללכת? לאן יש לי ללכת? אני בסדר. אין לי... למה שאני אשתנה? אני לא צריך לשנות. אני לא עומד לשנות בעצמי שום דבר. אני טוב לי עם עצמי. אדם כזה, באותה שנייה, הוא בחזקת מת באותו תחום. אין תנועה. מה זה מת? אין תנועה. אין תנועה, לא מתפתח, נשאר קבוע, באותו מקום, לא זז. זה נס. אתה רוצה להיות חי, אתה צריך להיות בחצי צורה. כל הזמן בחצי צורה. אתה מאפשר, כשאתה בחצי צורה, אתה מאפשר גם נוכחות לזולת, למישהו אחר. זאת אומרת, הצורה שלמה, אין מקום ליחל לאחר. מי יכול, עוד לפני משלים אפילו, מי יכול לעמוד, איך הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא על גאוותם, על אדם שחושב שהוא צורה שלמה. אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. אין, יש צל, תוך הצל יש את האגו של הנפוח, מלא בעצמו כזה, אחד כזה, אני ואני ואני, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לידך אין מקום, אין, לא ישרת לי מקום, אני ואתה לא יכולים להיות באותה סלסלה, אין מקום. אתה מלא בעצמך, אין לי מקום לידך. עכשיו תארו לצורה, אם זה הקדוש ברוך הוא אומר, מה תגיד אשתו? מה יגידו האנשים סביבו? עם אחד כזה. ולא, זה לא דבר נדיר לפגוש אנשים ששני משפטים חמש פעמים אומרים אני. זה קיים. אני באופן אישי מכיר כמה כאלה. של אני ואני 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 ואפסי עוד. וזה לא נעים, אף אחד, הוא לא משאיר המקום, הוא בסיפורים, הוא מספר כל הזמן על עצמו, הוא לא מקשיב, כי משהו לקבל, הוא כבר מלא, משהו לקבל, אז למה שהוא יקשיב? אז זה אחד כזה שלא מקשיב, זה אחד כזה שגם לא שם לב לזולת, כי למה שהזולת יעניין אותו? מה יש לי לקבל ממישהו? אם אני מושלם, אם אני צורה. זה לא רק שאלה של ענווה. זו שאלה של הבנה, של איפה אתה עומד. עכשיו, אם אדם חושב שהוא בצורה שלמה, הוא כבר לא בצורה שלמה, נכון? אז זה גם דרך טובה לשים את הדברים, לשים מבחן לדברים. זאת אומרת, אם אני לרגע חושב שאני בסדר, קודם כל אני לא בסדר. ולא משנה איפה ומתי. אם אתה מרגיש בסדר, משהו לא בסדר. כל הזמן אתה צריך להרגיש חצי צורה, יש תמיד לאן לשאוף ולאן להתקדם. זה העניין של החיים האלה. אנחנו, הזמן מעביר אותנו, כן, זה שגיאה נפוצה להגיד אני מעביר את הזמן. זה הפוך, הזמן מעביר אותנו, והוא לא מעביר אותנו סתם, הוא מעביר אותנו ככה שתהיה לנו אפשרות להתקדם בצורה ליניארית, באיזשהו מסלול של התקדמות. אם הזמן, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה עולם שלא מתקדם, הוא היה עושה עולם שמנוטרל מהשפעות הזמן. היינו עומדים כל הזמן באותה נקודה. לא מזדקנים, אבל גם לא גדלים, לא מתפתחים. שום דבר, אותו דבר, כל הזמן. אבל בעובדה זה לא ככה. אנחנו אמורים להשתנות, אנחנו אמורים להשלים, לחפש את מי שמשלים את החצי צורה שלי. עכשיו, בכל תחום, בכל רובד בחיים, זה מישהו אחר. בזוגיות, זה החצי צורה שלי, זה אשתי. היא זו שמשלימה אותי. היא החצי צורה. זה מחצית השקל כל אחד, זה לא משנה למה. הילדים משלימים את ההורים. מי שלא יודע איזה שידע. מי שלא שבע רצון מהילדים שלו, שידע שהוא קיבל בדיוק את מה שהוא היה כשהוא היה ילד. יכול להיות שזה מועצם קצת, יכול להיות שזה מועצם קצת, אבל זה הוא. זאת אומרת, אם הוא מאשים את ההורים, הוא טועה. יכול להאשים את עצמו. לא, זה לא קשור לאהבה. זה קשור. כי הוא לא שבע רצון. כן, בטח שיש הורים שלא שבע רצון, יש לצערנו. יש, וזה אפילו חיזיון נפוץ. שהם לא, הילד שובה, והילד עושה בעיות, הילד ככה, הילד אחרת, הילד זה. תעצור, קח נשימה עמוקה, תזכר מה עשית, תעצור להורים שלך, תראה זה באחד על אחד, מידה כנגד מידה, שלמות. חצי צורת מראה, חבל על הזמן. היית מרדן, הילדים שלך מרדנים. ולא הבנת את ההורים, הילדים שלא מבינים אותך. איזה מין הורים, איזה הורים מסכנים, איזה הורים לא מבינים, איזה הורים לא עם החבר'ה, איזה הורים מתביישים. התביישת בהורים, הם גם מתביישים. אל תבוא איתי לפה, אל תלך איתי לשם. הכל מידה כנגד מידה. למה? זה חצי צורה. זה מראה, תמונת מראה. שם במראה בחדר, אין דבר יותר משעמם מזה. אין דבר יותר משעמם ממראה. אלא מה, מה העניין? מתי מתחיל להיות עניין במראה? אתה עומד מולה. אתה עומד מולה, אז היא משקפת את אותך. היא משקפת את מה שאתה שם מולה, נכון? תשים מולה משהו, עכשיו תתחיל להיות במראה תנועה. יהיה משהו. זהו. זה כל הסוד של הסיפור. חצי צורה. חצי צורה מבית אצלך מהמראה. הקדוש ברוך הוא מפגיש אתכם כל מיני מראות. מראות יותר גדולות, מראות יותר קטנות, מראות... תמורות, מראות כעורות, כל מיני סוגים של מראות, יש מראה משמינה, יש מראה מרזה, כל מיני סוגים של מראות שאתה רואה כל הזמן במשך היום. שמה התפקיד שלהם? לגלות לך. שמע, אתה רק חצי צורה, תסתכל ותראה מה משלים את הצורה שלך. וזה לא של תפארת המליצה, זה לא בשביל להסביר עכשיו תופעות בטבע ולתת להם רק את הנופח הרוחני. זה בשביל העבודה הרוחנית שלנו. זה בשביל שאנחנו ניקח מסר. זה בשביל שאנחנו נבין איך אנחנו משלימים בחצוצרות בכל שופר. איך אני משתפר. שפיר ומעשיכן. כך אומרת הגמרא על שופר. למה הוא נקרא שופר? כי כששופר תוקע, אז זה לשפר את המעשים. זה מעורר את הלב לשפר את המעשים. וכל מי ששמע תקיעת שופר בראש השנה, ולא משנה אם היא הייתה חזקה ומשמעותית, או הייתה יבבה בקושי בוקעת מהשופר, והתוקע מתאמץ כולו ומזיע ויוצא לו איזו יבבה קטנה. זה בכל מקרה, מה שזה לא יהיה, זה חודר את הלב. זה כל מזעזע. ככה, זה כל פראי, הוא לא מוזיקלי, והוא לא טונים, והוא לא שום דבר. זה זעקה. זעקת השופר. מה הוא עושה? הוא מעורר את הלב להשתפר, מעורר את הלב ושוב בתשובה. ושוב בתשובה במובן העמוק, לא במובן הדתי דווקא, במובן העמוק, לשוב לשורש שלך, לשוב לעצמיות שלך, לטבעיות שלך, לשוב למקום שבו אתה באמת רק חצי צורה, ואתה צריך גם לחפש בזולת החצי שמשלים אותך. אז כשאתה פוגש את החנווני במקולת, כן, למי שעדיין הולך למקולת, מאוד מומלץ אגב, מזה פעם הולך למקולת, לא לסופר, בסופר זה המוני. המקולת זה אחד על אחד, אם יש עוד כאלה, אם יש עוד כאלה, לא בטוח שיש, אבל אם יש, אז זה מאוד מומלץ. כן, אז כדאי, אז כדאי. אז גם שם, אם אתה מישהו עכשיו, הוא החצי צורה, אז אתה לא מתייחס אליו כמו אל שקוף. מי שלא קרא את הספר שקופים של הרב ליאור אנגלמן, זה סיפורים קצרים. מאוד 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 מומלץ, אני אעשה לכם שתברכו אותי הרבה שנים על ההמלצה הזו. ספר שקופים, נמצא גם בסימצקי, של הרב ליאור אנגלמן. אז הוא מספר שם הסיפורים על כל מיני אנשים בחיים שלנו שאנחנו לא מתייחסים אליהם כחצי צורה, אלא מתייחסים אליהם כאנשים שקופים, לא נראים. כי באותו רגע שאני מולו, אני מרגיש שאני צורה. והוא בגלל שהוא נמצא בעמדה מאוד נחותה מבחינת המעמד, מבחינת האירוע, מבחינת הסיטואציה, אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו, כי הוא הופך להיות שקוף, כי אני מלא בעצמי. איך מראה נעשית מראה? מראה זה בסך הכל שקופית, אבל אתה מצפה אותה בכסף מאחורה. לא, נגמר. אתה כבר לא רואה אף אחד דרך הסוכית הזו. אתה רואה רק את עצמך. ציפית בכסף מאחורה, ככה עושים מראות אגב, זה לא המצאה, כן? עושים איך עושים מראה, לוקחים זכוכית רגילה לחלוטין, מצפים אותה בכסף. עד הרגע שציפית אותה בכסף, הייתה זכוכית, דרכה יכולת לראות את הזולת. מהרגע שציפית אותה בכסף, נגמר לראות את הזולת, יכול להיות רק את עצמך. זהו, אתה הולך לסופר, אתה פוגש את החתם סופר, את ההוא שחתם סופר, זה שעושה לך קר על החשבון, אתה לא רואה אותו. למה אתה לא רואה אותו? כי עכשיו יש לך את המסך של הכסף, הוא בעמדה נחותה. למה שלא תיגש אליו כשעל מה שלמה עומד שם מתייבש כל היום עם התנועה הזו, וכולם שונאים אותו כי הוא מטריד בדיוק שאתה עם העגלה, ואתה מתחיל לחפש את הרשבון. אתה מתחיל לחפש את הרשבון. אף אחד לא, למה? למה לא לשאול מה שלמה? למה לא לשאול חבר עליו היום? למה לא? למה לא הרב אנגלמן, אנגלמן, כן. למה לא להשלים את החצי צורה באמצעותו? העובדה שאתה פגשת אותו היא שוב לא מקרה, כמו ששום דבר לא מקרה. זאת אומרת, הייתה לך הזדמנות להשלים את החצי צורה שלך, להשתנות, לשפר. תספסת את ההזדמנות. תספסת, היית מלא בעצמך, התעלמת ממך, לא ראית אותך. מאותה סיבה, התורה לא תופסת אדם שדרכת במקרה, במרכאות, על הרגל שלו, כטעות בלתי מכוונת. אדם מועד לעולם. אדם מועד לעולם. אתה עושה תנועה בלי כוונה במרכאות, אומרת התורה, אתה אחראי לנזק. מלא. למה אני אחראי לנזק? לא שמתי לב שוח הכל. לא התכוונתי להזיק לו. לא תתור הנכון, לא התכוונת להזיק, אבל לא ראית אותו. העובדה שלא שמת לב אליו, לא שמת לב אליו, אומרת שלא התייחסת אל הקיום שלו. היית מרוכז בעצמך. היית צורה, לא היית חצי צורה. אם היית חצי צורה, לא היית נותן לו מכה בלי כוונה, ולא היית דורך לו על הרגל בלי כוונה, ולא עוד כל מיני דברים, ולא היו לך פליטות פה בלי כוונה. אין דבר כזה. עגלה ערופה זה רעיון דומה מכיוון אחר, של אחריות לדברים שאתה כביכול לא רואה את הקשר בינך לבין האחריות עליהם. אבל פה אנחנו מדברים ממש על דברים שביום ביומו. יום ביומו קוראים דברים כאלה שאתה אומר, זה בלי כוונה. והבלי כוונה הזה הוא לא מדויק. אז כשאנחנו נמצאים בהבנה הזו של חצי צורה, נחזור רגע אחד לאוהב ישראל ולשאלה המקורית שלנו, מה זה העניין הזה של אדם בהגנות, ומדוע מחלקים חצי חצי, ולמה סנהדרין יושבים בחצי גורן, כבר הבנו? חצי גורן, בואו נבין. אז אומרים כך, כולם יראו את כולם, זה היה הפשט. עכשיו אנחנו נראה רגע אחד את האוהב ישראל, הצדיק מאבטא. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, שעורך הגן השר לשר מזק, וזה קיה לסנברים שהיו יושבים כחצי גורן עגולה כמו השר שאינה במילואה עדיין. אומר הצדיק, זה הלבנה. הלבנה היא נמצאת רוב הזמן במצב שהיא לא מלאה. היא רק חצי. כל הזמן שר, שנקראת שר. היא חצי. צריך להשלים אותה. ויש לומר, אומר הצדיק מאפסה, שזה מרמז על סוד עתיק. כן, אומר הצדיק, הסנהדרין יושבים כחצי גורן עגולה בבחינת פלג, פלג זה חלק, והחצי השני כביכול, חצי צורה של החצי גורן העגולה הזו, הוא הבורא ברוך הוא, וברוך שמו, משלים להיות אחדות גמור ואמיתי, והיינו, על ידי התורה והמשפט אמת היוצא מפי הסנהדרין לכל ישראל וכולה ברז אחד. איך עם ישראל והקדוש ברוך הוא משלימים צורה שלמה, כל אחד מהם הוא חצי צורה, משפט האמת של הסנהדרין, המשפט הצודק, המשפט האלוקי, המשפט שלא משתנה בגלל טרנדים, אופנות, מנהיג חריזמטי כזה או אחר, אלא זה משפט שהוא למעלה מהתובנה הפשוטה של אדם בתקופה מסוימת. כן? עולם המשפט זה מסטיק, פעם אמר לי מורה בבית ספר למשפטים, הוא אמר לי במילים האלה, שעולם המשפט זה מסטיק, אתה יכול לקחת אותו לאן שאתה רוצה. לא ככה עם התורה.
אם לא זה יש חוק או חוקים בגלל
זה. יש כל מיני, חוק עד שהחוק הופך להיות חוקם. עד הכל גמיש. הכל גמיש. ומי שמכיר את התורה מבין שזה בדיוק הפך התורה. שום דבר לא גמיש. הכל קבוע מלמעלה, צו אלוקי, בלתי ניתן לשינוי. עולם משפט גמיש יכול להצמיח תנועות כמו התנועה הנאצית. עומדים אנשים, חבורה של אנשים, לכאורה נאורים, לכאורה תרבותיים, לכאורה, תאמינו או לא, אבל הם חשבו שהם האנשים הכי צדיקים בעולם, והכי מוסריים, ככה הם חשבו על עצמם, והכי מוסריים, והם חוקקו חוקים, חייתיים, בלתי נתפסים, לא הגיוניים, אבל באותה תקופה ביניהם זה כן היה נראה הגיוני. והם סידרו לעצמם את כל מערכת המשפט באופן שתתאים למה שהם חשבו שהוא נכון והגיוני. וכן על זה הדרך, תשימו לב איזה תנועה עוברים, איזה טרנדים אנחנו חווים פה רק ב-50-60 שנה האחרונות, מאיפה לאיפה הגענו. שמציב ירחם. הדבר היחידי שלא זז, לא מקבל שום תנועה, לא ימינה ולא שמאלה, 3,500 שנה, זה משפט התורה. הכל אותו דבר. תתיישר, אומרת התורה. שלא תתייסר. איסורים זה לשון אישורים. יישורים, מלשון ישר. כשאדם סוטה מהדרך, זה הקדוש ברוך הוא, אם הוא לא מבין לבד, זה הקדוש ברוך הוא מיישר אותו. או סין וסין ושין מתחלפות, שין וסין, שין וסמך, מיישר, לשון מייסר. נותן מפליק מפה, אופ, אוי, קיבלתי, רגע, למה קיבלתי, כואב לי, בסין גלמי, מתקרב להשם, מבין שהוא סתם מהדרך, מיישר. לא מבין, תקבל עוד אישור. תקבל אישורים. אומר הצדיק מאפתא, והנה דרך האנשים הקורטים ברית יחד והיו לבשר אחד ודעה אחת, אז דרכם נמסור כל אחד ואחד נפשו עבור חברו, ונמצא דמה מעורב יחד, כי הדם הוא הנפש שהוא עיקר כוח הנפשי. אומר, שפעם היו מלאכים רוצים לקרות ברית ביניהם, מה הם היו עושים? היו לוקחים שתי כוסות יין, כל אחד היה מטיף טיפת דם לכוס של חברו, זה לכוס שלו וזה לכוס שלו, ועכשיו הם היו שותים כל אחד את היין עם הדם של החבר שלו, והיו נהיים כמו איש אחד, כמו איש אחד, צריך היו מערבים את הדם. וזה הדבר מורה שמערבים את דמם, הוא דם החיות שלהם, כי הדם הוא הנפש, להיות להם לב אחד ויהיו בהם אחדות. הדם הוא הנפש, נפש גימטריה 430, שקל גימטריה 430, מחצית השקל, מחצית הנפש. אני חצי צורה, אני בדווקא מחצית, אני חצי גורן, אני משלים עם הקדוש ברוך הוא, אני משלים עם הזולת, אני משלים את החצי צורה שלי, אני משלים את הנפש שלי. משלים נפש. זה הרעיון. והנה מלכות הדרכיה, כן מלכות הדערה, יש בעליונים כמו בתחתונים, ולרמז זה לקח משה רבנו, רבן של כל הנביאים, חצי אדם, וישם בהגנות. לרמוז על הגן השר, שהם תחינת פלגופה. מה הוא רצה לרמוז? על הסנדרים. על הסנדרים. וחצי אדם זרק על המזבח, כביכול, לרמז על פלג אדחר. על המזבח, כל מה שמקריבים על המזבח עולה קורבן להשם. אז הוא רצה חצי לתת להשם. וחצי זרק על העם. לרמז על המבואר שכביכול הדמים שהם הכוחות המעורבים זה בזה ושיהיה כוח ביד ישראל עם שירות נפש על קדושת שמו יתברך ויתעלה לחבר את העם עם הקדוש ברוך הוא להגיד להם אתם חצי צורות, אתם חצי שקל, אתם חצי נפש ההשלמה היא באמצעות הקדוש ברוך הוא ההשלמה היא בקשר שלנו עם בורא עולם במה שאדם יכול למסור את הנפש למסור את הנפש זה לא לרוץ מול כדורים שורקים ולהיהרג או מול חרבות שלופות. למסור את הנפש זה לבוא לשיעור בתשע. זה למסור נפש. זה קשה. אני רוצה לישון, רוצה לנוע, חזר מעבודה, עייף. כמה הוא יכול למשוך את היום ולמתוך את היום? זה סירות נפש. סירות נפש זה לקחת את הילדים בבוקר לבית ספר. זה סירות נפש. גם לא רוצה לעשות זה, רוצה לעשות משהו אחר. לא בא לו. אבל זה התפקיד שלו, הוא מוסר הנפש הזה. סירות נפש זה בוקר בוקר להניח תפילין. כמה פעמים אני מדבר רק על עצמי, אתם פה כולם צדיקים ואתם אוהבים להניח תפילין, אבל אני כמה פעמים יש לי, לא רוצה להניח תפילין. אין לי זמן, יש לי חלושת, יש כל מיני דברים, לא רוצה. לא בא לי. אז מה זה מסירות נפש? אני מוסר, זה הנפש, רוצה לא. היא אומרת לא. אבל אני מוסר אותה. מוסר אותה ליצר, אם פה תני ללכת לבית כנסת לעבוד את השם. זהו. זה מסור נפש. שירות נפש זה הדברים האלה שהם נראים לפעמים כשאתה עומד מולם, כשהשאלה אנחנו מדברים על זה פה, יושבים עכשיו ומדברים על שירות נפש ודברים כאלה קטנים, זה נראה טיפשי, זה נראה קטן, זה נראה לא משמעותי, מה זה מול משירות נפש של עשרת הרוגי מלכות, מה זה משירות נפש מול משירות נפש של חייל. אבל כשבן אדם ניצב מול ההחלטה, אם עכשיו הוא שומר שבת או לא, והוא מחליט לשמור שבת, באיזה מעשה שלא יהיה? זה דברים הכי קטנים. בשבת אסור לפתוח פסח. אם יש לך אור יבש ככה בזה שמצבן אותך כל השבת, אסור להוריד אותו בשבת. אף אחד לא ידע אם תעשה את זה. אף אחד לא יראה, אף אחד לא, אף אחד לא יגיד לך, אתה לא דתי, אמיתי. כי לא ידעו. לא ידעו, אתה יודע, תוס ירד. זהו. לא. שורה, אף אחד לא ראה. סירות נפש זה לשים זה כל השבת. שירות נפש, אני אומר, בדידי אבא עובדה שבת, לא, כל השבת שיגיע לא מוריד. למה? הקדוש ברוך הוא ציווה. הקדוש ברוך הוא ציווה, אז אני מוסר את הנפש הזה. מוסר את הנפש. שירות נפש זה לשבת עם הילד ללמד אותו. איך הסבלנות לזה? הוא לא מבין. איך הוא לא מבין דברים פשוטים? הוא לא מבין. כמה אתה יכול? בשביל מה אתה משלם כסף שילך לבית ספר, מוריד פרטיים וזה וזה, בסוף אתה צריך לשבת ללמד אותו? שירות נפש זה לשבת איתו. שירות נפש זה כשבאים להוציא אותך עכשיו בול, נלך לשבת כמה חברים באיזה מקום, ואתה אומר לא, אני עכשיו קבעתי קביעות, לשבת, ללמוד פרשת שבוע. אני הולך לפרשת שבוע. זה שירות נפש. היכולת הזו נטעה בנו מאותו רגע שמשה רבנו לקח את הדם, חצה אותו בהגנות, וזרק חצי על העם וחצי על המזבח. הדם הזה, עד היום הזה, זרוק עלינו. הוא נמצא בנו. הדם הזה שמחבר אותנו למסירות הנפש עם הקדוש ברוך הוא. הדם הזה רומז לזה שהחיות שלנו מעורבת בקיום הזה, ביכולת הזו להתחבר לקדוש ברוך הוא. ובאמת אנחנו רואים שיהודי מתקרב, שיהודי מבין שזה מסורת אבותיו. וזה הדת שלו והלאום שלו וכל מה שקשור נובע מזה ויהודי זה ממלא אותו. ממלא אותו, עוד לא עשה שום מצוות, עוד לא רץ מהר עכשיו לקנות ציצית קטן, לא. אבל זה כבר ממלא אותו. הוא משתייך לכלל, הוא הופך להיות חלק מכלל. זה נותן כוח להיות חלק מכלל. אתה חלק מהכלל, אתה לא בודד. וזה הקשר לפורים, ובזה אנחנו מסיימים. כל המטרה של המן הייתה, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה. מה הוא רצה? הוא אמר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, הנה עשרת אלפים שקלי כסף שנותן לך שבראש, תשמיד את עם ישראל. הוא רצה, איך לעשות את זה? איך לעשות את זה? ניסו כל מיני ניסיונות, בין היתר להושיב אותם בסעודת החשברוש, לצאת להם לכל מקלי בית המקדש, איך להפריד ביניהם, להפריד את האחדות הזו שהייתה בתוך המשרד. מה הוא עושה בסופו של דבר? סופר שקלי כסף. ומה עונה לו הקדש ברוך הוא שם? מה חזל אומרים? אומרים לו, רשע, הקדימו שקליהם לשקליך. אתה לא יכול להפריד אותם מהקדש ברוך הוא. אתה לא יכול להפריד ביניהם. אתה לא יכול. אתה יודע למה? כי משה רבינו כבר ציווה על מחצית השקל. כי שורריך גן הסער, שרומז לסנדרים, שישבו כחצי גורן עגולה, שזה גם קשור לעניין הזה של מחצית השקל והצורה שלו, כבר נטעו, כבר התביעו חותם כזה בנשמה של כל יהודי ויהודי לכל הדורות, שאי אפשר לנתק את עם ישראל. תראו כמה פרעות עברנו, כמה שעות, כמה דברים נוראים ואיומים, איך חיינו מפוזרים בכל תבל, והקשר בתוך עם ישראל בין יהודים הוא קשר בלתי נתפס. אני אומר לכם, בלתי נתפס. אם היו עושים על זה מחקר רציני, זה היה מחזיר את כל העולם בתשובה. לא רק היהודים, את כל העולם. איך יכול להיות דבר כזה? אין לזה אח ורע בשום תרבות, בשום עם, בשום מקום בעולם, מאז ועד עולם. לא יהיה גם דבר כזה. אין. אנחנו מסתכלים, רואים ערבים. תראה, כל העולם הערבי שונא אותנו, נכון? אבל בינם לבין עצמם שוחטים אחד את השני. השתבח שמו לעד. כן ירבו, ירצו שינצחו אחד את השני כל הזמן. שינצחו. ששכולם ינצחו. נפלא מאוד, אנחנו יושבים, כמו שאומר אלקוט שמעוני, אומר, בניי אל תתיירו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. אומר, ילקוט שמעוני מדהים, אגב, כדאי להסתכל עליו. הוא אומר, הלך מלך ערב אצל מלך פרס, והם חברו יחד נגד מלך אדום. ככה הלכות אומר, וניתה מלחמה נוראה בעולם, ועם ישראל פוחדים. אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, בניי, עומד על גג, עומד על גג, ככה כתוב, הוא אומר, בניי, אל תתייראו. כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם. שבו רגועים. תנו להם לעשות את העבודה, הם עושים את העבודה יפה, הם יודעים לנצח אחד את השני, אתם תמשיכו את החיים, הכל בסדר, הכל נחמד. דאש, מאש, בעשור האחרון, כל שנה, שנתיים, יש תופעה חדשה. פעם חמאס, פעם חזבאללה, פעם דאש, פעם בוקו חראם, כל פעם שנה יש תופעה חדשה, הורגים מיליונים. מה נגיע לנו? מה
חדש?
לא יודע מה זה, אבל זה לא מהצד הטוב. מה לנו אכפת? שב בשקט, תרגוע, הכל בסדר. כן, נכון, בדיוק הרע. נכון, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אנחנו בסייעת הדשמיה נאחל רק... כן, אז לא לתת לאמן את מבוקשו הזה לשמור על אחדות. זה מחייב אותנו להיות באהבה ולהיות... ואהבה זה המובן המעשי של אהבה, אהבה זה רגש. אהבה זה תפיסת עולם. המשמעות שלה זה רצון להיות אחד. זה אהבה. הגדרה הקבלית של אהבה זה רצון של שני נפרדים להיות אחד. זה ההגדרה. עכשיו, הביטוי המעשי של אהבה, ואם אין אותו, אז זה כנראה לא אהבה, זה דאגה. לכן זה גם אותה גימטריה, אהבה ודאגה. דאגה, צריך לדאוג לזולת, לדאוג לזולת, להיות יותר חברתיים, להיות במוד של לתת במות של חי, במות של משפיע, במות של חצי צורה, במות של חצי שקל, חצי נפש, כאש ונשמות אחרות משלימות אותנו, ויהיה רצון שמתוך כך, קודם כל יהיה לנו פורים שמח, ויבוא במהרה משיח תקנו, ויבנה בית המקדש, ונמרה בימינו אמן. ברוכים תהיו.